שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. בפרשת וישלח, פרשת השבת הקודמת, למדנו להכיר כי יעקב אבינו הוא בעל תפקיד כפול, שעל פיו הוא נקרא בשני שמות, יעקב וישראל. ידענו מהמשך הדורות כי יעקב הוא השם המיוחד בעיקר ליעקב האבא, הצדיק הגדול, השלישי משלושת האבות. ואילו ישראל הוא השם המיוחד לאומה הקדושה שצמחה ממנו. בדרך כלל אומרים יעקב אבינו, לא אומרים ישראל אבינו. המילה ישראל היא בדרך כלל כינוי לאומה. עד פרשתנו נקרא בעיקר יעקב משום תעלתנותו האישית בברכות שקיבל מאביו, ברכות שקיבל מהקדוש ברוך הוא, במחזה הסולם ובבית לבן, בעבודתו הנאמנה במשך 20 שנה עם דודו הנוכל המדופלם שניסה לגזול את אשתו והחליף את מזכורתו 10 מונים. עם חזרתו לארץ, לאחר שבנה את משפחתו, 12 בניו העתידים להיות שבטי ישראל בחירי השם, אלו שעמדו ויקבלו את התורה בהר סיני, אלו שהשתתפו במסע המחנות במדבר והנחלו את ארץ ישראל בימי יהושע, כאן הגיע הזמן לקבלת השם הלאומי ישראל. מכאן ואילך נראה כי יעקב ישתמש בשני השמות לסירוגים. השם יעקב ישמש בעיקר בעת שהמעשים והעניינים נוגעים בעיקר לאישיותו הפרטית עם מעלותיה המיוחדות והקשיים הרגשיים ואחרים שהגיעו בעקבות המאורעות הקשים בתוך המשפחה. כמו שנראה בפרשתנו שלנו, השם ישראל ישמע כאשר הנהגתו ומעשיו יהיו בעלי ערך לדורות הבאים ולבניינה של האומה כולה. חציה הראשון של הפרשה, פרשתנו פרשת וישב, יעסוק בתוך הבית, המשפחה והקשיים שהתעוררו בין הבנים של רחל האהובה, בעיקר בנה הבכור יוסף, לבין שאר האחים שרובם בני לאה ושתי אנשים בלהה וזלפה, אלו שנכנסו לבית יעקב על ידי רחל ולאה, אבל הם בעצמם לא מוכרות לנו בכלל. בחציה השני של הפרשה, שישפיע גם על הפרשות הבאות עד סוף הספר, ומתוך כך גם על הספר הבא, נלמד על הפגישה בין עם ישראל, בתחילה על ידי ענפיו בדמות יוסף והשבטים, לבין הממלכה המצרית, אותה ממלכה שבידה הייתה ההגמוניה השלטונית והתרבותית על כל האנושות בזמן העתיק. פגישה זו שנראית כאילו הראה באופן מקרי, נמשכה ממעשה המכירה של יוסף למצרים, מתבררת לאט לאט כיד ההשגחה העליונה המביאה לאנושות כולה את האור האלוהי העליון. האנושות תזכה לקלוט את האור המיוחד העל אנושי על ידי ובאמצעות האימפריה העולמית, זאת שכל העמים מושפעים על ידה. הצינור האלוהי להזרמת האורות השמיימיים יהיה עם ישראל, נושא האמונה שהיא ספוגה בעצם הווייתו הלאומית. לא לחינם מוגדר עמנו בתואר מאמינים בני מאמינים, ודברי הנביא ישעיה, עם תורתי בקרבם. התורה אצלנו לא נמצאת בספרים, היא בתוך הלבבות ובעצם החיים של היום יום שלנו. כך הוא תוכנה העיקרי של הפרשה. בשבוע הבא יחול חג החנוכה, החג בו נזכה להאיר באורות קטנים של כל משפחה ומשפחה את מבואות הבתים ואת חלונותינו לזכר ניצחון החשמונאים על היוונים. ניצחון זה הושג לאחר התנגשות עצומה שהייתה מצד אחד בין העם היהודי הקטן בחמות ובכוח, שזה עתה שב מגלות בבל והחל לבנות מחדש את ארצו החביבה, הארץ שהייתה חרבה ושממה אחרי החורבן הגדול שבא על ידי האשורים והבבלים. מן הצד השני עמדה אימפריה עולמית שנשאה את דגל תרבות יוון, שאך לפני זמן קצר הביאה את שלטון תרבותה על כל עמי אירופה הדרומית, אסיה המערבית עד הודו וכל אפריקה הצפונית, ובעצם על כל עמי התרבות באותו זמן. כולם נכבשו בזמן קצר, תוך שנים אחדות, על ידי השליט והלוחם המפורסם אלכסנדר מוקדון. בהגעת יוסף הבודד למצרים כעבד משוחרר שהצליח לגלות את אמונת ישראל גם למצרים האליליים, כמסופר בפרשתנו, וירא אדוניו כי השם איתו, ומאוחר יותר יאמר פרעה ליוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. ואף על פי כן יעשו המצרים אחר כך ניסיון כוחני להשמיד את ישראל ולמחות כל זכר לאמונתם. במקביל הייתה כך גם הפגישה עם היוונים. בתחילת הדרך הייתה מכבדת לאמונת ישראל. אלכסנדר שראה את שמעון הצדיק ירד ממרכבתו והשתחווה לו, ואחר כך הכיר בזכותם של ישראל לנהל את חייהם בארץ ובירושלים עיר המקדש על פי תורתם ואמונתם. מאוחר יותר, כמו המצרים לפניהם, איבדו גם היוונים את סבלנותם והחליטו להשתמש בכוחם הצבאי האדיר להשתלט על נשמת ישראל, אותה הנשמה הגנוזה בתורה, לשעבד אותה לתרבות הגוף של יוון. אחד הגדולים בין חכמי ישראל בימי הביניים, רבנו ניסים, הידוע כמפרש ים התלמוד וכמפרש הצמוד אל הריף, חיבר ספר רעיוני אמוני בשם דרשות הר"ן. בספר זה כתב כי האדם בעולמנו נתון בתוך סבך מלחמה בין הנשמה והגוף. הנשמה מגלה אמיתות נצח, אמיתות עצומות, והגוף מושך לתאוות יצרים נקלות ובזויות, חולפות ועוברות. לכאורה כל כך ברור שהנשמה היא זו שתצא בידה אל העליונה. דבריה הם הגיוניים וישרים, ומהם נטיות הגוף? שפלות ושקריות. כל תאווה וכל תענוג עוברים עדי רגע, ובכל זאת המלחמה קשה ביותר. בטעם הדבר, בהסברו, כותב הר"ן, רבנו ניסים, כי מערכת המלחמה מתנהלת בארץ האויב. הנשמה צריכה להילחם עם הגוף בארץ שבה כל היתרונות הם של הגוף. עולמנו זה, כל האווירה שבו וכל פעולת החושים שייכים ומושכים לכיוון הגוף. העיניים רואות וחומדות, הלב נמשך אחריהם, על כן קשה מלחמה. אבל במבט לסוף הדרך אין שום ספק מה תהיה אחרית. האמת חייבת לנצח והשקר חייב לחלוף ולהתבטל. הוא הדין והם הדברים גם במאבק העולמי המתנהל בין ישראל נושאי דגל האמונה באל יחיד טהור עיניים מראות ברע וחפץ בצדיקים ובמעשיהם, לבין כל אומות העולם בכל תקופה ותקופה, ושכל תקופה אומה אחרת מייצגת את המלחמה נגד ישראל. המצרים בזמן שהיו ישראל במצרים, היוונים בזמן השלטון של אנטיוכוס וקלגסיו, הם נאחזים בקרנות מזבח התאווה והחמדה, מאז הנחש שהסית את האישה לאכול מעץ הדעת, העץ שהביא בגרמתו מוות והרס לעולם כולו, בתואנה כי העץ פריו תאווה הוא לעיניים וטוב הוא למאכל. דרך מצרים אשר בשר חמורים בשרם, והיוונים מעריצי הגוף יופיו והנאותיו, כשהם נעזרים בחוכמת הפילוסופיה ובאמנות התיאטרון והגימנסיות למיניהם, הפועלים על השכל והרגש כאחד. יוסף הצדיק, שהיה לבדו בבית פוטיפר המצרי, חדור אמונה כי יצוק מבטון משוריין מול אשת פוטיפר האדונית המרשעת, לא נרתע מלומר לה כי לא יעשה את הרעה הגדולה ולא יחטא לאלוקים. כך במקביל היה גם בימי גזרות השמד של אנטיוכוס הרשע. גם שם לא הצליח לממש את שלטונו על אישה אלמנה ובני הרכים. הם לא כופפו את ראשם. חנה ושבעת בניה סבלו ייסורי זוועה של עינויים ורצח של הבנים למול עיני אמם, ואף אחד לא הסכים אפילו לרגע, אפילו למראית עין, לוותר על אמונתו התורה. ניצחונות רוחניים אלה הם שהביאו גם את הניצחונות הניסיים. הניצחון של יוסף שעלה מן הבור להיות שליט מצרים, וניצחון המכבים המעטים ששחררו את הארץ וזכו לנס חנוכה במקדש ובמלחמות. גם בימינו מתנהלת מלחמת תרבות נגד תורת ישראל. ישנם ניסיונות לתת לערי הקודש צביון אלילי חילוני. הפעם משתמשים כוחות הרשע בזרועות ששתלו בתוך העם, מערכות עירוניות הנעזרות בבתי המשפט, להתיר חילול שבת המוני בתוך עיר של ישראל, העיר העברית הראשונה בארץ. וכן כופים על צבא להרוס בתי ישראל שנבנו בעמל רב על ידי בנים מאמינים הבאים לבנות את הארץ ביושר והגינות שאין להם אח ורע במדינות העולם. איננו יודעים איך ומה יהיה ומתי יהיה הנס שייתן לנו הבורא. ברור לנו כי עתידה השבת בסוף הדרך לשרור בכל מדינת ישראל והרי הקדושות כולל תל אביב, וגם הארץ וההתנחלויות והיישובים ייבנו כולם וישבו בהם ישראל בשלווה ובטח ללא סכנת אויבים. וכמו תמיד, האמונה ומאמיניה הם בעלי סבלנות, סבלנות שסופה להוכיח את צדקתה לעיני כל ישראל וכל העמים גם יחד. מתוך אמונה זאת נזכה בימים הקרובים להעלות את הנרות הקטנים שמייצגים אורות עצומים, ומתוך כך נברך את כל המאזינים בשבת שלום וחנוכה שמח לנו ולכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.